האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המאזינים העיקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, השם עליכם תחיו. פרשה שלפנינו, פרשת קורח, פרשה מיוחדת בסוגה. אמנם זה טרגדיה נוראה, ממש טרגדיה, סופה של מחלוקת, אבל לומדים מזה. לומדים, אתה לומד, כל אחד ואחד לוקח לקחים יפים מאוד מהפרשה הזאת. ולכן רש"י על המקום אומר, ויקח קורח בן יצהר בן קהת ואון בן פלט, ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200, ויקהלו על משה. אומר רש"י, ויקח קורח, פרשה זו נדרשת במדרש רבי תנחומה. יש הרבה דרשות, אבל אם אתה רוצה ללמוד מה חורבן של מחלוקת, תלמד, תפתח את המדרש ותראה מה יוצא ממחלוקת. אולי מתוך זה אתה תוכל להסיק מסקנות, להתרחק בתכלית הריחוק. ולכן רש"י מקדים פרשה זו, יש כתוב, פרשה זו יפה נדרשת, יפה, לא סתם, יפה, זה המילה, המילה של רש"י, יפה נדרשת במדרש תנחומה. למה? שכל אחד ואחד שרוצה ללמוד מה זה עניין של מחלוקת, אם יש לו קצת מה שנקרא חוכמה, והחוכמה תחיית בעליה, אם הוא באמת פיקח, הוא לא ייכנס למחלוקת. ולכן, אם אנחנו נראה מה חוכמתו של הפיקח, החוכמה של הפיקח, שתמיד כל אחד יש לו צד, כשיש מחלוקת, קיימים שני צדדים. קיימים שני צדדים במחלוקת. יש צד ויש עוד צד. שהוא חולק, קיימים שני צדדים. הפיקח, החכם, מה הוא עושה? הוא לוקח, והוא יודע בדיוק איך לשלב, איך לרכך, איך לאחד את הצדדים. זה הפיקח. הפיקח מאחד את השורות. זה הפיקח. אדם שהוא פיקח, הוא יודע איך לאחד את השורות, את הצדדים, לשלב אותם, לראות איך. ולכן באים רבותינו, אם נבוא ונעשה חשבון, אמרו לי שזה בשם מחתם סופר, ואולי יש עוד מישהו שהוא אמר גם כן את הדבר הזה. דבר נפלא מאוד. צד, המילה הזאת צד, זה צדיק, צדי ודלת, נכון? כמה זה? 94. ועוד צד, זה עוד 94. בסך הכל כמה זה? 188, נכון? 188 זה שני צדדים. שני הצדדים זה 188. עכשיו, המילה הזאת, אם ניקח, המילה הזאת פיקח, פה וקוף, זה, קוף זה 100, פה 80, וחט זה 8. אז 188, פיקח, הוא יודע איך לשלב, איך לאחות את הקרעים, זה הפיקח. לוקח את הצדדים, יושב, מאחה, מדבר, תשמע, מרקח, וכך הוא לוקח ועושה אחדות בין שני החלוקות, המחלוקת. הוא לוקח את שני הצדדים ומאחד אותם. וזה הפיקוד. וזה רבותינו אומרים, פלא, ויקח קורח. אומרים רבותינו, קורח שפיקח היה, אתה הרי פיקח 188, אתה 188, אתה יודע איך לאחד, זה פלא על קורח. קורח שפיקח היה, איך מראה לשטות זה שלקח את עצמו לצד, ויקח קורח לקח עצמו לצד, לצד איזה צד? 84, שהוא לקח את עצמו לצד אחר, ועל ידי זה בעצם הוא גרם את העניין הזה שאיבד את הפיקחות שלו. מה ראה לשטות זה? איבד את הפיקחות שלו. למה? הכבוד, הגאווה, לא נתנה לו להרכין קצת את הראש, לראות איך לאחד את השורות. אלא מה? עם עוצם הפיקחות של קורח, שהיה פיקח עצום, ורבותינו אומרים עליו שהוא נולד עם חוכמה אדירה, איבד את כל חוכמתו. במה? באגואיסטיות, באינטרסנטיות. אגואיסט, אינטרסט, אינטרסנט. אני רוצה, אני אמלוך, אני זה, מה פתאום? תשמע, יש פה משה רבנו, מנהיגם של עם ישראל, יש פה מנהיג אמיתי, והקדוש ברוך הוא לקח אותו, והוא שלח אותו, איך לגאול ישראל ממצרים. מה, על מי אתה נחלק? קורח, על מי אתה נחלק? אבל אני פקח, אבל אני עוצמתי, אבל אני יש בי. זה כשאתה מרגיש שאתה עוצמתי, ואתה הפיקח, ואתה, ולך היא אתה הגדולה והגבורה והתפארת והעוד. אתה חושב, איבדת את הכל. ברגע שאדם תהיה לו ענווה, שבעצם, שגם אם הוא קיבל איזה פיקחות, זה מהשם. תלך עם השם. הוא לא. איבד את הכל. כבר הלך נגד השם גם כן. נגד השם, לא רק נגד משה רבי. ולא רק זה, בחוכמה שלו, של קורח, ובפיקחות שלו, הוא עד כדי כך, לקח אפילו אנשים הכי פיקחים שהיו בישראל, הוא לקח, כתוב, לקח 200, מה הוא לקח? 250 ראשי סנהדראות. ראשי סנהדרין, בזמנו של משה רבינו, ראשי הדיינים, ראשי סנהדרין, 250, הוא לקח אותם. לקח אותם בלשון החלקלקה, בפיקחות שלו, והיו יראי שמיים. לא לקחו, לא שמו דיינים, לא היה לו יראת שמיים. ואיך התפתו בחלקלקות שלו, בפיקחות שלו. אבל חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידע. אם היה מרכין קצת את הראש, הכל היה מסתדר. אבל מכיוון שהוא רצה האגואיסטיות שלו, אז הוא לקח 250 ראשי סנהדראות ויעמדו לפני משה ואמרו לו, מה פתאום, מדוע? והם, כן, מגיע לו, צריך לתת לו, זה גם הוא, מה פתאום? זה, אתם סנהדרין? אתם דנים? דיני אמת? אתם מתפתים לפיקחות של קורח? תשמעו מה שראיתי, חידוש נפלא מאוד, משהו נפלא מאוד. כתוב, כשהם באו אלה כל הראשי הסנהדראות, אמר להם, ויאמר משה אל קורח ולעדתו, אתה והם, הם ראשי הסנהדראות, והרון מחר. ראשי הסנהדראות, מחר. וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם קטורת, והקרבתם לפני השם איש מחתתו, 50 ו-200 מחתות, אתה והרון, איש מחתתו. בבקשה, תביאו את כל ראשי הסנהדרין האלה, כל אחד יביא איש מחתתו, תקריבו אותם, ואז המזבח, מי שנכנס אליו, מי שראוי, והיה, כתוב, מפורש, והיה איש הראוי, כן? הוא הקדוש. מי שיהיה ראוי, הוא הקדוש. מי שלא ראוי, אז ימות. יישרף, נכנס אל הקודש. כתוב, יחס ושלום, מי שנכנס למקום המקדש, והוא לא ראוי, אז הוא נשרף, הוא מת. השאלה נשאלת, למה משה רבינו אומר להם, ויאמר משה אל קורח, היו לפני השם, אתם ואהרון, מחר. למה מחר? למה לא היום? תגמור, תחסל את הפרשה, את המחלוקת. אם אפשר היום כבר להוכיח כבר עם ועדה שהם לא צודקים. עכשיו, תגיד, תקחו עכשיו איש מחתתו, תקשו למזבח, נראה מי היה הקדוש, יקריב אליו. מישהו קדוש והשם רוצה בו, אז הוא יישאר חי. מי שלא, אז השם ימית אותו. בבקשה, תעשו. למה משה רבינו אמר להם את המילה הזאת מחר? למה מחר? למה לא היום? מה שאפשר מהר לזה לחסל מחלוקת, לטוע כבר איזה שלווה בעם ישראל, תעשה את זה עכשיו משה רבינו. לא. משה רבינו, הוא ראה 250 ראשי סנהדראות קדושים, טהורים, פתאום נכנסים לתגר הזה, נכנסים למלחמה, להילחם בשם, להילחם נגד השם, נגד משיחו, נגד אהרון, נגד משה רבינו. אמר, זה פלא. לא ייתכן. אולי ניתן להם, לא עכשיו, ניתן להם לילה אחת קצת, אולי בלילה, בן אדם הולך לישון, אז הוא מתוודא, מתחתה לפני השם, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אולי בלילה, כשבן אדם בקריית שמע, בן אדם, אז הוא מתבונן בלילה על כל מעשיו. בלילה, כשילכו לישון, אז ודאי הם צדיקים הרי. הם תלמידי חכמים. הגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תהרהר עליו למחורת. למה? שמה עשה תשובה. שמה עשה? ודאי עשה תשובה. ודאי בלילה הוא שב בתשובה. תשמעו, דבר פלא. אז משה רבינו אמר שעדיף להשאיר אותם לילה אחת, יתבוננו במעשיהם, ואז יקומו בבוקר וכבר יסכימו ויחזרו בהם. מה כתוב? מעניין. ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם וישימו עליהם קטורת ועמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון, כן, אחר כך, וירא כבוד השם אל כל העדה, וידבר השם אל משה, יבדלו מתוך העד, ויפלו על פניהם, ויאמר משה רבינו, אומר האיש אחד יחתב על כל העדה תקפצוף. מה כתוב אחר כך? וידבר השם אל משה, אמור אל עזר הכהן, כן, ואש יצאה מאת השם, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקוטורת. אש יצאה מלפני השם. אותם 250 נשרפו, מתו. שם, נכנסו לבית המקדש לקטיר, ואש יצאה מלפני השם, וידבר השם אל משה לאמור, אמור אל עזר, וירם את המחתות מבין השרפה, קח את המחתות של האנשים האלה, איפה ששמו את הקטורת, ומה תעשו? וירקעו מציפוי למזבח. למה? למה? בשביל מה לקחת את המחתות האלה, לרקע אותם ולעשות אותם ציפוי למזבח? לא מובן. בשביל מה? להזכיר מזכרת עוון. כתוב שמה, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לו מזר אהרון להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה קורח וכעדתו כאשר דיבר השם. המחתות הללו, אבל זה מזכיר עוון. לא, לא מזכיר עוון. תשמעו, מה שראיתי חידוש, נפלא מאוד. נפלא החידוש הזה. בעצם, ה-250 ראשי סנהדראות, הם בלילה, כאב להם, מה עשינו? מה הלכנו נגד משה רבינו? מה עשינו? אנחנו מתוותים, ריבונו של עולם. נו, הם קמו בבוקר. תלכו, תגידו למשה, אני מתביישים. לא, ודאי הקדוש ברוך הוא, עשינו חטא כזה. בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא יקבל אותנו בתשובה. אז מה? מי שקרב למזבח ימות. הם מעדיפים למות ולא להישאר בחיים בביזיון הזה, שזה, לא, שלא חלמו שהקדוש ברוך הוא יכול לקבל אותם בתשובה. אבל לא ידעו שהקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד. ומשה רבינו מתפלל על כולם, אפילו על קורח ועדתו, שהקדוש ברוך הוא יקבל אותם בתשובה. בעצם היו צריכים להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יקבל אותם בתשובה. ולא ידאגו. לא האמין, מה פירוש לא האמינו? קשה להם היה לקבל את הקטם הנוראי הזה. איך הלכנו נגד משה רבינו? ולכן אמרו, עדיף שילכו להישרף, למות בבית המקדש. יקריבו את הקטורת וזהו, וימותו. זאת אומרת, קיבלו על עצמם אותם ראשי סנהדראות מיתה, ובעיקר לא האמינו שהשם ימחל להם על עוונם שקמו לחלוק על רבן של ישראל, על משה שקיבל תורה מסיני. הם התביישו, העדיפו מוות מלחיות בכתם נוראי כזה. אבל ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, קח את מחתות האנשים, תצפה אותם את המזבח. אני יודע שבתוך תוכם הם קיבלו על עצמם תשובה. ראויים המחתות שלהם שיהיו ציפוי למזבח. כי ודאי הם התחרטו על מעשיהם אחרי החלקלקות שהם פשוט, הם התפתו בחלקלקותיו. של מי? של הפיקח הזה. שהוא איבד. הוא היה צריך להשוות את הצדדים וזה לאחד את הצדדים. הוא לא לקח את עצמו רק לצד אחד ולא... איפה הפיקחות שלך? פיקח, הוא לוקח מאחד את כולם. אבל אתה, לא רק שלא יחדת, אלא הפרדת והבאת איזה, לקחת את עצמך לצד. ועל ידי זה, אז איפה הפיקחות שלך? קורח שפיקח. אבל מה רבותינו אומרים? משהו נפלא מאוד. קודם כל צריך אדם להאמין. להאמין רבותיי. אני חייב להגיד את הסיפור הזה, זה סיפור מאלף. מאלף אותנו, מלמד אותנו. כמה אדם לא יתייאש מן התשובה. לא יתייאש, וגם האבא, אל תתייאש. אפילו אם הבן שלך יתרחק מאוד מאוד מאוד, אל תזרוק אבן אחר הנופל. אפילו ראית אותו, שכל כך איבד את הכל, תאמין עוד. תמשיך להתפלל עליו, ותזכה בסוף לראות את התשובה שלו, מפני שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, ופושט יד לקבל בתשובה את כולם. ואני מספר לכם את הסיפור הזה, אני חייב לספר אותו, כי זה סיפור ממש, זה העניין ש... ה-250 ראשי סנהדראות לא האמינו שהשם יקבל אותם בתשובה אחרי שעשו מעשה כזה נוראי לחלוק רבן של ישראל על משה רבינו. ואם היו מאמינים, אז היו מקבלים, הולכים מתחתם לפעמים משה רבינו ולא היו נשרפים. לפני בערך כ-85 שנה בערך, זה היה המעשה הזה, 80 שנה, תגיד. משהו כזה. לפני כ-80 שנה. באחת העיירות באירופה, עיירה קטנה, שקטה, רגועה, כולם אנשים, ירא השם, חושבי שמו, בית הכנסת, הרב, התחילה, שלחו המשכילים חבורות של אנשים פורקי עול, שיקימו להם איזה מין קומונה כזאת, איזה מועדון קטן באיזה מקום. והתחילו ללכת לדבר עם הצעירים, עם הבחורים, עם הבחורות. הביאו גם בחורות משכילות שהם התרחקו מעל פני השם. ניתקו מהתורה, הביאו, באיזה בקטה אחת לקחו להם, והתחילו להמריד את הילדים על ההורים. מה אתם נשארים ככה? עד מתי תשארו פרימיטיביים? עד מתי היום העולם מתקדם? העולם, זה לא העולם שאתם מכירים. די, אתם חושבים שבן אדם עוד יעשה כפיסה בידיים שלו, יחבס את הבגד? מה פתאום? עוד מעט מתפתח העולם, והכל, אתה שם את הכביסה, אתה קם בבוקר, הכביסה מגוהצת, הכל, אתה פותח את המכונה. מה, איזה מכונה, וזה רכבות, וזה מטוסים, וזה, מה אתם מדברים? אתם יודעים מה שהולך להיות? זה הכפר הזה היה רגוע, שקט. היה שם בכפר הזה חסיד אחד, חסיד הקדישה, שעוסק בתורה, הלך מלאכתו, יש לו איזו חנות קטנה, וכל היום יושב עוסק בתורה אחר כך. פשוט רק בשביל, הייתה לו בת 17, יראת שמיים, הכל, עם המשפחה שלו, חיים, כולם חיים מצוינים, אבל התחילה, ביטו אותה, תבואי לבקתה שלנו, תראי מה שאנחנו, איזה דברים, איזה ספרים, איזה טכנולוגיות, איזה, בואי תיכנסי, תראי מה הולך. אז היא התחילה ללכת, ומפתים, כל מיני ביטויים, מה תשארי עוד, תחפשי את הבגדים ביד, ותשארי, תהיה ככה, תחיל לשאוב מים מהמעיין, מה את מדברת, מה אנחנו, העולם מתפתח. בקיצור, מסכנה התפתתה, והתחילה להישאר איתם, הם יושבים, מביאים כל מיני עיתונים, כל מיני ספרים של שיצאו, מה שיהיה העולם, איך העולם הקדמה, איך ייראה העולם בעוד 5, בעוד 10 שנים, בעוד 50 שנה, בעוד זה, והתפתתה, והתחילה לדבק בהם, ומתחילה להגיע הביתה בשעה 11, 12, כל זמן, מה איפה היית? לא, מה, סתם גם. בקיצור, עד שהתחילה להגיע בלילה אחת, יושב אבא שלה, קם, הולך לישון מוקדם בשעה 7, קם בשעה 12, אומר תיקון חצות, יושב, פתאום רואה הדלת נפתחת, והבת שלו נכנסת, מה? ביתי, מספיק לך, אומר לה, ביתי, תפסיקי, מה את מתרועת עם אנשי בלי יעל? מה את הולכת, מה את מתנתקת, עוד מעט, בעזרת השם, בת 18 כבר לחופה, כבר נחפש לך תלמיד חכם, נחפש לך ירי שמיים, תתחתני, תקימי את הבית שלך, תמשיכי את שרשרת הדורות היהודית, ביתי, לא מתאים לך, מה את הולכת? פנים הזאת עומדת עם מצח נחושה לפני אבא שלה, ומסתכלת עליו, והוא מסתכל, היה יושב לומד, ועם נר, שהיה נר לרגלי דבריך, יושב ולומד. ואומרת לו, די, אני לא מהמגזר הזה שלך. אל תחשוב אותי יותר, אני לא, אני חושבת על קדמה, די, אני לא יהיה כובסת, ולא יהיה שואבת מים וכובסת. מה את מדברת ביתי? לא, די, אל תחשוב עליי יותר. הוא ראה את החוצפה שלה, הוא לא האמין. מה? אני מאכיל אותך, אני משקה אותך, אני מלביש אותך, את מקבלת פה מעון, הכל. את מדברת ככה לאבא? את מדברת, כן? אני לא מחשיב אותך כאבא כבר. מה? אז בבקשה. הנה, רגלייך, תחפשי את מקומך. כאן כבר לא תהיה אצלי. אם את לא מחשיב אותי כאביך, גמרנו, כל טוב, דרכנו נפרדות, כן, נכנסה הביתה, לקחת את הדברים האישיים שלה, והליכה, יצא מהבית, דרכה את הדלת, ויצא, 2:30, 3 בלילה, יצא. חשבו ההורים, אמרו, טוב, אולי יום, יומיים, אחר כך, תראה איפה תישן, איפה תאכל, איפה תשתה. ודאי תשוב בחזרה להוריה. אבל עבר יום, שקע השמש לא הגיעה, בלילה לא הגיעה. עוד יום, עוד יומיים, די, זהו. הבינו שכבר, אמרו, היא כבר יותר, לא תגיע יותר. בכו, הצטערו, אבל החסיד הזה הוא היה כמה שנים משרת את אחד הקדושי עולם שקראו אותו האדמור מאוסייתין, רבי ישראל מאוסייתין, אדמור קדוש ברוח הקודש. והנה האדמור נסע לארץ ישראל, בא לארץ ישראל. עכשיו הוא אמר, לפחות אני מדי פעם היה כותב גלויות, שולח לאדמור שיברך את הבנים שלו. הוא יושב לכתוב את הגלויה, והוא מתלבט, אני אכתוב את השם של הבת הסוררת הזאת שככה הלכה ונתקע, אני מתבייש. אני מתבייש. אחר כך אמר, אולי בכל אופן, לא אומר, זה קטם נוראי עליי, שככה בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. איך אני, האדמור שכל כך שירדתי אותו למעלה מחמש שנים, ממש הייתי צמוד אליו, הוא ככה יראה את הקטם עלי, שככה בת סוררת, אני לא כתב אותה. כתב רק את השאר, שיברך את הילד הזה ואת הילד הזה. כשהאדמור קיבל את הגלויה, הוא קורא את המכתב בדיוק, שהרב יברך אותו וזה, אז קורא לגבי שלו, אומר לו, תגיד, נראה לי שפה חסר, ילד אחד חסר פה. למה יחסיר את הילד? חסר פה אחד. כך נראה לי מתוך המכתב שלו. יאמר רוח הקודש. אמר לו, כן. ואז, והוא חושב שהוא מנהיג החסיד שלו, חושב שהוא המנהיג. מה אתה חושב שאתה? אתה לא יודע, בורא עולם הוא מנהיג את עולמו. תכתוב לו, למה לא כתב לי את החסר פה נפש אחת? למה את הנפש הזאת? תכתוב לו ככה, אומר לגבי שלו, למה החסרת את הנפש הזאת? ואינך יודע מה כל נפש ונפש יהודית. כך, שלח לו את הגלויה. אבל, בעוונות הרבים, לא הספיקו אפילו בקושי, נכנסו הקלגסים הארורים, הנאצים, ויישוב יישוב, עיירה עיירה, נלקחה, נאספו כולם, חפרו בורות ענקיים בתוך היערות, הנאצים הגרמנים הארורים, והוציאו את כולם מהבתים בלילות, וקברו אותם, קברו אותם בתוך הבורות ביערות. הגיעו גם לעיירה הזאת, ולקחו את כולם, הוציאו אותם מהבתים, באו קבוצות של נאצים ארורים, הוציאו אותם מהבתים, כולם להתאסף מהר בשורה, לא לזוז, מהר. אספו את כולם ונלקחו וזרקו אותם בתוך הבור שהכינו ושפכו עליהם את זה ועברו בטרקטור על הזה והלכו. החסיד הזה הוא היה בין האחרונים שהוא נזרק. הוא נשאר חי, נושם, אומר, אחרי שהם הלכו, שמע כבר שהם הלכו והכל, אז טיפס על הגופות המתות כבר, שכולם היו כבר זועקים, מתים כבר, ועלה ויצא, פילס את עצמו בתוך היער, וכך עבר תלאות 4 שנים. כל המשפחה הלכה, כל הילדים, האישה, הכל, כל העיר נותר. עוד מוצל מאש, והוא הולך, בורח מכאן, נכנס למחנה הזה, בורח מהמחנה הזה, ומצליח לשרוד, שרד את השואה האיומה, החסיד הזה, שרד את השואה. והנה, לאחר שנכנסו צבאות הברית, ולקחו את כל הפליטים, את כל מי שנשאר פליט, אז גם הוא היה בין אותם פליטים שנשארו. ושאלו אותם איפה, הוא אמר, ביקש ללכת לצאת לאמריקה. לאמריקה, שיקחו אותו לאמריקה, הוא ידע שיש שם קצת אנשים שעדיין, ברוך השם, עם תורה וזה. הוא רוצה לנסות, הוא נשאר בודד. הגיע הפליט הזה לאמריקה, אבל הוא, כשמגיעים לשם, צריך לראות איך לחיות. איך עבודה, איפה להיות, אין לו כלום. ממש בגדול לעורו, ללא כלום. והוא הלך לאיפה? לבית כנסת. נכנס לבית כנסת, ואז אמר, שאל שם אתה, גבי, מה אני, איך אני מסתדר, אני מהפליטים שבאתי. יש אחד, עד שתסתדרו אחר כך בפה תהיו, יש אחד פה שהקים הבית שלו, יש לו בית ענק, ולוקח את כל הפליטים, 3 ימים מאכיל אותם, משקה אותם, ואחר כך הוא מסדר להם, זאת אומרת, מסדרים להם מקומות, איפה עבודה, איפה לחיות, לזה. אבל 3 ימים ראשונים הוא מאכיל ומשקה והכל, הוא ואשתו הם עמלים איך להציל את אותם הפליטים הללו. טוב, הוא נכנס, הלך לשם לבית הזה, פליטים, עוד פליטים רבים היו שם, ובעלת הבית, היא מגישה ארוחה, היא עושה את הארוחות, היא עושה את הארוחה, ומגישה להם לאכול, לאותם פליטים, ובוכה עליהם שבאו שלדי עצמות, בוכה עליהם. והנה כשהיא הגיעה להגיש לאותו חסיד, את הצלחת שלו עם האוכל, הכל, החסיד הזה רוצה להודות, אז מרים את העיניים שלו, מסתכל, דמות מוכרת לי, מאיפה אני מכיר אותה? סליחה, אני יכול לשאול אותך? זה פליט שבא מזה, אני יכול לשאול אותה? כן. ואז שואל אותה, תגידי, מאיזה מקום את? אז אומרת לו, מעיירה פלונית, מה השם שלך? והוא מצטמרר. ואז צונח לארץ, מתעלף. מתעלף. מביאה על המקום, בבעלה, מרימים אותו, נותנים לו. ואז כשהוא פוקח את העיניים שלו, זאת אישה עם כיסוי ראש, עם יראת שמיים, והוא צועק, ביתי! ביתי הוא צועק, ביתי! והיא אומרת לו, אבא, וואי, וואי, זה הקול של אבא שלי. מחבקת את אבא שלה. אומרת לו, אבא, זה אתה. איך זה, אבל אתה? אבא, תקום, תאכל, תבוא. בוא, תיכנס, תיכנס לבית. בוא, לקחה אותו. אמרת לו, אבא, נכון. הלכתי, ניתקתי. אבל אמרתי, שם הייתה איזה קבוצה, אמרו, בוא נלך לקדמה, לארץ, ללא הגבלות, ללא מצרים. איפה? לאמריקה. ואז נסעתי לאמריקה. נסעתי לאמריקה, למדתי, ואחר כך מצאתי את הבחור הזה. התחתנו, לא כל כך. היינו, גם הוא גם כן ברח, גם הוא מההורים שלו. ואחר כך ראינו, זה לא הדרך, בוא נחזור. חזרנו, קיבלנו חזרה בתשובה. קיבלנו עלינו. והוא עסק במסחר, והצליח מאוד מאוד, התעשר עושר גדול. ואז אמרנו לפתוח לפליטים. ואפילו לא ידעתי מה קרה עם העיירה שלנו, מה קרה. ואני מחפשת שמישהו יגיד לי אפילו משהו זיק של זה. לא אמא, לא אבא, לא כלום. ומה קרה? ואז מספר לה ביתי, כל העיירה נקברה, חיה ביער. רק אני נותרתי לבתי. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להשאיר לי שריד, להשאיר לי זרע בעולם. השאיר אותך, נתן בליבך כאילו לצאת, לכפור, כאילו. אבל זה הכל. עכשיו אני מבין את מה שהאדמור הקדוש, רבי ישראל מויסיאטין, האדמור שלי הקדוש, אמר, מי אתה שאתה תחשוב? בורא עולם מנהיג את העולם שלו. למה לא כתבת אותה? למה לא כתבת את הנפש הזאת? לא כתבת שאני גם מתפלל עליה. אתה חושב שאתה המנהיג? יש בורא עולם. והכל, הקדוש ברוך הוא עושה. והעיקר רבותיי, יסוד אחד גדול, שאדם לא יאבד את האפשרות עוד לשוב, ולא לאבד אפילו מאחד מבניו, מבנותיו, שנתקו, לחשוב שכבר יותר לא ישובו, אלא כן ישובו, ולחשוב עליהם כל הזמן, ולהתפלל עליהם. בעצם 250 ראשי סנהדראות, אם היה להם את הזיק של האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא מקבל, אפילו אדם שפקר, שעשה נגד משה רעיה מהמנה, אם היה להם את הזיק הזה, בטוח שהיו, בלי ספק, היו מתקבל, שהיו חוזרים בהם ובאים למשה רבם והיו חיים. אבל איבדו את הזיק הזה, אמרו, לא, אנחנו מקבלים עליהם את המוות מאשר לחיות עם הכתם הנוראי הזה שהם התנגדו למשה רבינו. ורבותיי, מחלוקת, להתרחק מהמחלוקת כמאש. ממחלוקת אף פעם לא יצא שום אדם מרווח, שום צד. חושבים לו, אני המנצח. אתה תראה שאני אצח. אני אומר לך שאתה לא תנצח ואתה לא תנצח. תמשיכו במחלוקת, אף אחד מכם לא ינצח. זה רק נראה כאילו שניצחתם. אבל אף פעם. מחלוקת, לא. מחלוקת, רבותיי, זה צריך. מחלוקת זה רחמן יצלן. תראו, יש מם בהתחלה במחלוקת. מה יש בסוף? טוב. מחלוקת. זה מביא חלב חס. מה מביא? מביא מוות. מביא מוות. וזה בעצם מה שקרה לקורח ועדתו. ורבותינו אומרים דבר פלא, שקורח בעצם הוא איבד את הכל, בגלל שהוא חשב רק על עצמו, שאני יוביל, אל תוביל. ואז תביא הצלחה לך ולעם ישראל. אנחנו נשתדל כל הזמן, וזה התפקיד שלנו בחיים רבותיי. איך לאחד, הפיקחות שלנו תהיה, איך לאחד כל צד, כל צד, כל צד שהוא בסך הכל, כפי מה שאמרנו, צד, תיקח את הצד הזה, תיקח 94, את הצד הזה עוד 94, תאחד אותם, וזה הפיקחות תמיד, זה פיקח. פיקח זה בדיוק מה שאמרנו, שזה יוצא 188. קורח היה פיקח, אבל איבד את הפיקחות שלו. הוא לא ידע לקחת עצמו לצד אחד, למה לא לקחת גם את הצד השני, ואז היית משאיר את הפיקחות שלך. השם יעזרנו שנזכה להרבות אהבה, אחווה, שלום, רעות, וגם להרבות חסדים. נזכה בעזרת השם להרים קרנה של תורה ולפאר את עם ישראל.
האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.